12. שלום רב באולפן בני הראל. יושב ראש ש"ס אריה דרעי הכריע היום בדבר זהות השרים שיחליפו אותו במשרדי הפנים והבריאות בעקבות פסיקת בגץ. שר הדתות מיכאל מלכיאלי ימונה לממלא מקום שר הפנים, והשר במשרד הרווחה יואב בן צור ימונה לממלא מקום שר הבריאות. כתבנו איתי גדסי מוסר כי על פי חוק ממלא מקום שר מכהן תקופה של 3 חודשים, ולאחריה יש למנות שר במשרה קבועה. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא להרחבת השיח בין רשויות השלטון. ישראל צריכה להגיע לשנתה ה-80 כשהיא מלוכדת יותר ומפולגת פחות. צריך לדעת איך לנהל את המחלוקת. האחריות המוטלת עלינו לחתור להסכמות רחבות ולא להיכנעות, דברי הרצוג בוועידת השמורת מהם מביא כתבנו אבי רבינה. ארגון פרקליטי המדינה ואיגוד המשפטנים בשירות המדינה הודיעו על כוונתם לפתוח בסכסוך עבודה בעקבות הרפורמה המתוכננת במערכת המשפט. כך מעדכן כתבנו ישראל רובין. יושב ראש ארגון הפרקליטים, עורך דין אורית קורין, טענה במכתב ששלחה למנכ"ל משרד המשפטים כי צעדי החקיקה יפגעו בביטחונם התעסוקתי של הפרקליטים. פעוט בן 9 חודשים נכווה היום בשכונת רמות בירושלים ממים רותחים. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי כונני מדע וייחוד הצלה העניקו לפעוט טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. לוחמי צהל עצרו הלילה 4 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. כמו כן, באחד הכפרים נתפסו והוחרמו כספי טרור. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המבוקשים הועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי. המשטר האיראני בטהרן מגנה את העיצומים שהאיחוד האירופי השית עליו ומתחייב להגיב עליהם. כתבנו שלמה ריזל מציין כי האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית הטילו אתמול עיצומים חדשים על איראן בעקבות דיכוי מחאות החיג'אב. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום בהיר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה קלה במידות החום.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
הרב נחמיה רוטנברג.
יקרים, ואנחנו שוב בדיבור יהודי של יום שלישי שבשבוע בין פרשת וערה לפרשת בו. בפרשיות האלה אנחנו לא צריכים ככה לקחת מפה, לקחת משם, אנחנו עוסקים ביחד ביציאת מצרים, בכל המסע הזה של המכות. יש איזו נקודה אחת מאוד מאוד מעניינת שאנחנו רואים, ש שוני בלשונות של הפסוקים שאני רוצה לעמוד עליהם ככה בחלק הראשון. זה מאוד מאוד קשור לנושא של תפילה. אנחנו מדברים על דיבור יהודי, המהות והדבר הבסיסי בעולם היהודי זה הדיבור על ידי התפילה. אנשים מזלזלים לפעמים, אומרים, משמע צריך להתפלל. הקדוש ברוך הוא בדיוק יודע בדיוק מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים, מה, מה טוב לנו ומה לא טוב לנו, מה אנחנו צריכים להתפלל. לתפילה יש משמעות עצומה, עצם הדיבור, עצם העברה של המחשבות שלנו לדיבור, זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים בעשרת המכות דבר מאוד מעניין, בכלל כל המשחקים של פרעה, למעשה שהוא למעשה קורא למשה רבנו, מאמין, לא מאמין. בהתחלה הוא אומר, אצבע אלוקימי, הוא משחק, משחק הרבה. ובזה זה מאוד מעניין, אפשר לראות את ההבדל. אלוקים, שוחחנו על זה גם ביום ראשון. אלוקים זה הטבע, אני השם זה מעל הטבע. פרעה ומצרים האמינו בטבע. הטבע זה הדברים הטבעיים, מה שזורם ביום יום, הכל, מה שכרגיל עומד, זה דברים רגילים, הטבע לא משתנה. אולי אלוקים ברא, הכל בזה, אצבע אלוקים היא, אבל הדברים לא יכולים להשתנות, ודאי אין השגחה פרטית. וזה הדיאלוג כביכול של פרעה עם משה רבנו. פרעה מתחיל ברוח אלוקים, אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת, אם זה פרעה אותו פרעה אל יוסף, שהוא מודיע לו, שהוא אומר לו, תראה, אני רואה שאלוקים באמת נתן לך שכל, בין אלה שנותן ולא נותן, אתה אלה, מאלה שקיבלת. בעולם הטבע, אלוקים זה הטבע, אצבע אלוקים היא, הכל טבע, והחרטומים עושים את אותו דבר, וזהו, זה הטבע. אבל אני השם וידיעתם כי אני השם, וידיעתם כי אני השם מעל הטבע. כל העסק של כל עשרת המכות מלמדים אותנו בנצחיות. הרי כשהקדוש ברוך הוא הוריד את עשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ידוע מה שהכוזרי, בספר הכוזרי, הדיאלוג של מלך כוזרי עם רבי יהודה החסיד, שהוא אומר לו, מה פתאום אנוכי השם אלוקיך? למה הוא לא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? זה האמונה הכי בסיסי, זה יסוד האמונה. הוצאתי לך מארץ מצרים, זה כבר שלב שני, זה כבר מי שברא את העולם, הוא זה שגם הוציא ממצרים. אז חוץ ממה שהוא מזכיר שם ומעריך, שהקדוש ברוך הוא רצה להציג בפנינו מערכת של אמונה שהיא חושית, שהיא רואים מול העיניים, וזה עבר בין הדורות, כי הרי להגיד אני השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, אף אחד לא יודע את זה, הרי האמונה המהותית ששונה בין היהודים לדתות האחרות ולכל הדתות האחרות, כי כל הדתות האחרות בנויות על איזשהו אמונה בסיפור שהיה, תאמין או שלא תאמין, אם לא תאמין אולי אפילו יהרגו אותך, לא משנה, בא מישהו כזה או אחר וסיפר סיפור שנגלה בחלום, שקרה כך, שקרה כך, ואני הנביא. עכשיו לך תוכיח, לך תוכיח על זה, איך אומרים נאמר, לך תוכיח שאין לך אחות. זאת אומרת, לך תוכיח, זה באמת מגיע לרמה מסוימת ששם אי אפשר להוכיח. זה לא בנוי על הוכחה, זה בנוי על אמונה במובן השלילי של האמונה. השלילי כמובן הפטי מאמין. אמונה שאין לה שום מערכת של ביסוס. היה לי פעם לפני הרבה שנים מפגש מאוד מרתק. אחד הספרים שכתבתי, ספר שנקרא למה יהודים מצליחים. על הצלחה יהודית, על, לא ממש על הסיבות שלה, אבל על התופעה הזאת של הצלחה באמת פנומנלית של העולם היהודי לאורך כל ההיסטוריה. ולצורך כתיבת הספר נפגשתי עם, דרך אגב הספר הזה נכתב בעברית ותורגם לאנגלית כמובן, ומאנגלית תורגם לשפה הסינית. גם הסינים מעניין אותם למה יהודים מצליחים, ובכלל על התופעה הזאת של העולם היהודי והעם היהודי. אם היו בארץ מפרגנים ליהדות כמו שבסין מפרגנים ליהדות, המצב של היהדות והדת בארץ הייתה טובה יותר ממה שהיא היום, לצערנו. אבל תמיד זה ככה לאורך כל ההיסטוריה. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. העולם היהודי ידע להחריב את עצמו הכי טוב יותר מכולם. בכל אופן, אז היה לי מפגש עם אחד הקרדינלים של אוסטריה. קרדינלים, אחד מהאנשי הכמורה הנכבדים ביותר, מראשי המערכת. יותר נכון, באותו זמן הוא אפילו הקרדינל של אוסטריה, למעשה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרב הראשי של אוסטריה, מבחינת המעמד הכמורתי. וישבנו ושוחחנו, אני כמובן לא אמרתי לו שאני בא לדבר איתו ולראיין אותו על הנושא, על השם של הספר הזה, אלא אמרתי לו נושא הספר, הקשר בין היהודים לנוצרים. אבל הוא אמר לי, הייתה שיחה מרקטרת ביותר, מאוד מאוד מעניינת, חלק כמובן נכתבה, כתבתי את הדברים בספר. הוא אמר לי באמת על הנושא הזה של השאלות בעולם הנוצרי, בסוף השיחה בינינו, כמו שאמרתי, שיחה מאוד מרתקת על נושא של התבוללות, דברים מאוד מאוד מעניינים שהוא אמר, הידע שלו דרך הידע היהודי שלו הוא מאוד 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 מרשים, גם הכמרים, כל הכמורה לומדים הרבה הרבה דברים מהעולם היהודי בכלל, כל הנצרות בנויה, מה זה הברית החדשה, היא בנויה על התנך והיא כביכול חידשה כמה דברים. בסוף השיחה בינינו, הוא שואל אותי, במה אתה עובד? יותר נכון לא, במה אתה עובד? שוחחנו כבר שאני עושה, רב, פעילות, כשהייתי גר בווינה תקופה ההיא, כבר הרבה שנים, אז הוא שואל אותי, אני יכול לשאול אותך, מה המשכורת שלך? יודע מה, אל תגיד את המספר. כל מספר שתגיד, אני מסכים לשלם לך כפול. אתם יודעים שהיהודים אף פעם לא יגידו, אף פעם לא יגידו בדיוק כמה הם מרוויחים, שואלים בן אדם ברחוב, כמה אתה מרוויח, אף פעם בן אדם יהודי, תמיד יחשוב רגע, מה שווה לי להגיד שאני מרוויח יותר או פחות, את מה שהוא באמת מרוויח, זה בכלל לא יהיה תמיד במערך הספקות שלו. יהודים תמיד ככה, מרוות ההיסטוריה תמיד הם היו בגלות בנושא הזה. שווה לי, לא שווה לי, רגע, להגיד שאני מרוויח הרבה, אולי זה יעזור בנושא הזה. אם זה מישהו שקשור לעולם של המס, הוא יגיד שהוא פחות מרוויח ככה, זה היהודים תמיד היו כאלה ברבות ההיסטוריה. אבל בכל אופן הוא אומר לי, עזוב, אל תגיד לי את המספר, נדבר על זה אחרי זה, אבל כל מספר שאתה תגיד לי שאתה מרוויח, אני אשלם לך כפול. הוא ביקש שאני אחבא את מכשיר ההקלטה, הוא גם יסתכל ככה טוב טוב שאני אכן מחבא את מכשיר ההקלטה. ואז הוא אומר לי, אני אשלם לך כפול. אני אומר לו, מה? נשלם בבקשה, על מה? הוא אומר לי, אני רוצה, חשוב לי מאוד, בכנסיות באוסטריה, אין חבר'ה צעירים שבאים, הכל שם זה בקושי מועדון פנסיונרים. אני רוצה שתעזור לנו. אני יודע שאתה מתעסק עם צעירים, נותן שיעורים, הרצאות לצעירים, אצל היהודים, אתה מקרב יהודים, תעשה את אותו עבודה אצלנו, תקרב אותם לכנסייה. כמובן, זה לא חייב להיות בכנסייה עצמה, תעזור לנו מאחורי הקלעים, תסביר מה עושים, איך עושים. בוא תעזור לנו, תקבל משכורת כפולה, מה יש? תעבוד במקביל, אני לא רוצה להוציא אותך מאיפה שאתה נמצא. אבל אז שאלתי אותו שאלה משמעותית. אמרתי לו, רגע, לפני שאני אשקול אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, אני רוצה שתסביר לי אתה, למה אתה חושב שהצעירים הנוצרים, בכל העולם דרך זה ככה, ברוב העולם, העולם הנוצרי כבר לא משמש, לצעירים בכלל, לא משמש להם גם מי שגם בחור צעיר היום, לא יהודי או נוצרי, שיגיד לך שהוא נוצרי, הוא לא ממש דתי בלשון המעטה, הוא בכלל בסקר האחרון לדעתי באוסטריה, בדקו וראו שתלמידי תיכון, אני חושב שמעל 80%, לא יודעים למה חוגגים את החגאות הגויים, חגאות של הגויים הנוצרים בשנה, סוף השנה האזרחית וכל הקריסמסים וכל הדברים האלה. הם בעצמם לא יודעים אפילו למה. זאת אומרת, הכי משהו בסיסי. אז הצעירים לא מגיעים, ואני שואל אותו, אז תסביר לי אתה, אני שואל את אותו קרדינל, תגיד לי, תן לי סיבה קודם כל שאתה נראה לך, ואז אני אשקול אם אני יכול להתמודד עם הסיבה הזאת, ואז אני אענה לך תשובה, אם אני באמת מסכים ללכת על הפרויקט המאוד מאוד מושך, אתה מציע לי כפול כסף. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה הסיבה, מאוד פשוט, עוד פעם שוב, מכשיר ההקלטה סגור, אני מקווה. אמרתי לו, כן, מחובה, אל תדאג. אז הוא אומר לי, תראה, היום זה עולם עולם הידע פתוח ופרוס בפני כל אחד. אין מה לעשות. אתה לא יכול היום, כך הוא אומר לי, וזה נוגע, זה היה לפני כמה שנים, אבל זה כמובן, היום זה נוגע פי כמה וכמה. היום זה עולם של ידע. אתה מספר סיפור מסוים שקרה בארצות הברית, בעולם של האינטרנט, במערכות המידע שקיימות היום בפני כל הציבור, בפני כל העולם, אתה ברגעים אתה יכול לבדוק את אמיתות הדברים. זאת אומרת, אם אני אבוא עכשיו כאן ברדיו ואני אספר שאני הייתי בתאילנד לפני כמה חודשים וראיתי שם זן של פילים, שכל פיל הוא שוקל לא רבע טון או טון, 20 טון, והוא הגודל שלו כמו גודל של בניין. אם אני אספר את הסיפור הזה כאן ברדיו, אפשר יהיה מאוד 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 בקלות לבחון אותי, לבדוק האם באמת יש היום תמונות, זאת אומרת, דבר כזה לא יכול להיעלם מעולם המדיה העולמית. אבל לפני 30-40 שנה, הייתי בקלות יכול לבוא לספר כאן ברדיו, שהייתי באיזה מדינה, לא יודע, מדינה בעולם, וראיתי תופעה מטורפת. וכל מי שישמע עכשיו את מה שאני אומר, היה צריך להאמין לי או לא להאמין לי, אבל לא היה לי באפשרות, לא רק שלא היה לי באפשרות, אלא אף אחד לא היה יכול לסתור אותי ולהגיד לי, שמע, בדקנו וזה, וזה לא נכון, זה לא מדויק. אומר לי אותו קרדינל, אותו כומר, תראה, אנחנו מציגים הרבה רעיונות דתיים, נוצריים, כמובן שחלקם כפרניים ביותר, אבל הוא אומר לי אותם כמובן רעיונות מאוד מעניינים, ויש הרבה שאלות שאנחנו לא יכולים לענות עליהן, ואנחנו לא עונים עליהן כי זה חלק מהתוכנית שלנו, נותן איזושהי תיאוריה, הייתי כמעט אומר טיפשית, למה הם לא עונים לחלק מהשאלות. ואז הוא אומר לי, הצעירים באמת לא מתחברים, כי אתה אומר להם משהו, והם שואלים שלב, אתה אומר להם, אל תשאל, אז זה מרחיק אותם. לעומת זאת, תראו מה שהוא אומר לי, זה מדהים, באמת, באמת מדהים. הוא אומר לי, תראה, אצלכם אבל, אצלכם, ביהדות, לא רק שאתם עונים לכל השאלות, אלא אתם אפילו מעודדים שאלות. אצלכם, והוא עובר לצטט בעברית, אחרי שהוא אומר לי, בהגדה של פסח, הוא אומר לי, אתם הרי מעודדים לשאול, שהרי מי שאינו יודע לשאול, את פתח לו. הוא עבר לצטט את החלק הזה בעברית. אני הייתי באמת בשוק, אבל כן, הוא אומר לי, אתם מעודדים לשאול, אצלכם אין שאלה שלא שואלים. לא קיים, באמת זה נכון? לכן אצלנו זה קשה. כמובן שאמרתי לו שאני עסוק ופה ושם, שיהיו בקשר, ניסו לאתר, חשבתי שהוא לא יחפש אותי אחרי זה, אבל חיפשו כמה פעמים ואולי הבינו את המסר שזה לא בדיוק. א', האמת היא באמת אי אפשר, אני לא מדבר שכלפי שמי אין מה לעזור, אבל באמת אין סיכוי. אבל מה יש? מה עומד מאחורי האמונה היהודית? לשאול שאלות. ובעיקר יסוד האמונה שלנו, וידעתם כי אני השם, כל יציאת מצרים, בעיקר האמונה מבוססת על אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שם ראיתם, מה זה ראיתם? מאות אלפים של עם ישראל ראה איך הוצאתי את כולכם ממצרים, וזה עבר לילדים ולנכדים, וככה אז כן, לאורך כל ההיסטוריה. מילה אחת מן התורה לא השתנתה בערבות כל ההיסטוריה. אולי באמת אני בחלק האחרון אספר לכם על הנקודה הזאת. כמה הנקודה הזאת של לא לשנות משהו, מילה מהתורה, יש לה משמעות מאוד 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 מדהימה, אם נקרא לזה כך. אבל זה מה שאנחנו יודעים בחלק הזה של יציאת מצרים, זה היסוד הכי גדול שלנו באמונה. וכן, אנחנו שואלים הרבה שאלות, את פתח לו, אבל הכל מבוסס על אמונה שרואים אותה, שראינו אותה, והיא עברה בדורות של כלל ישראל. נעבור לנימה קלה ונמשיך מיד.
אני מאמין, איך גלוי בין דם אז דר בוי רגי פנש זול זיין זיין שם אלהות באשפן אלה זכן ובוס אס פסירט תות אדס מחן ונר אלין אר פירט אוכן מיט דם אר איז גוון ונר איז Und unser Haar wird ewig sein Also wie ist nicht so eine Fahrem und Nochem ist nicht so keiner Und nur zu ihm darf man missballel sein Und als man hört, dort ist es der Reit Und als man der hört und man versteht Von dem wird in Herzen erfreit Und es singt sich, wo man steht und geht
Gedanken und Leid, fahren sie gleich
Dann beschäft wer von euch, was geht mit uns und hin
Und was uns geht
אני מאמין איך גלוי בו זה שטייט אז הם מזיינן די נביאים זרייד ונמושה רבינו זה ירפוטר ונונס די טוי רגע גב מהוטר Und kein mal anders wird nicht sein die Reit Und seht und hört Was jeder einer tut und klärt Die was tun mit zwei Wetterballonen Die was tun nicht, wird er nicht scheunen Und sein Mischpott ist doch ständig gerät Ani mamin, ich gloi bin glick Was mein Mame hat mir erzählt in Wien Ui as Moschiach kommen Fett in Flammen Und wett uns vieren Iberiamen Und darf geäuf a Papieren den Brief Und man wird sehen Mit groß Freude Wie der älter Seide geht Gekommen von Ganeiden Und mir wählen mit dem Reiden Und reden Wellen in den Arsch von Freiden Ei, und als man hört, dort ist dies Reiden Und als man den hört und man versteht Oi, von dem wird in Herzen afreit Und es singt sich, wo man steht und geht Schäfer von Neuven, was geht mit uns und hin? Und hat uns gegeben, ein Glück in Lachen leben Und hat uns gelernt, wer soll zu sein allein? Wir danken, Leuven, wir fahren unser Gläuven Denn wir Schäfer von Neuven, was geht mit uns und hin? Und hat uns gegeben, ein Glück in Lachen leben Und hat uns gelernt, wer soll zu sein?
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
כוחי תמיד איתי.
היום זה קורה, ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד. רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל.
אמא, איזה יום היום?
היום יום טירת צבי.
יש!
עשו לכם מנהג יום שלישי בשבוע. טירת צבי באופן קבוע.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369.
גודקר, כי זה הרבה יותר.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות. והכל ביום אחד בלבד. רק היום. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-690 שקלים. רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים. אוזניות בלוטוס, טרו ויירלס, 149 שקלים. מכונות כביסה מ-690 שקלים. אתם מבינים מה קורה היום ברשת מחסני חשמל? מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות. והכל רק היום. רוצים עוד דוגמאות? מזגנים מ-990 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390. זה קורה רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל. עוד דוגמאות? בבקשה, קיריים מ-290 שקלים, תנורי אפייה מ-690, מדיחי כלים מ-990, תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990 שקלים, רק היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כוחי תמיד איתי.
כן, דיבור יהודי, חזרנו, ובמרכז השידור אני מבקש לראיין מישהו שיעזור לנו בדיבור היהודי, ועכשיו הדיבור בשבועות האחרונים בכל קצה וקצוות מרוחב ועד אורך מדינת ישראל והעולם, אולי מערכת המשפטית, וביקשתי לקו השידור אחד המומחים הגדולים ועורכי דינים הנכבדים והמכובדים, עורך דין אילן בומבך. צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים. שלום הרב רוטנברג.
שלום וברכה. אז אתה תראה, אני מעריך וגם מעט שומע, אתה מסתובב מאולפן לאולפן ומפרשן. תן לנו קצת, אתה יודע, שעת צהריים, אתה חושב שבאמת הולך פה פיצוץ וקרע נוראי? מזווית של, של משפטן בכיר.
תראה, אני אגיד לך ככה. מה שקורה שבא הימין, מי שמרכיב היום את הממשלה, ואומר, מה אתם רוצים? זה מה שאמרנו שנעשה, והנה אנחנו מקיימים. אתם פשוט מופתעים מזה שפעם ראשונה באים, מבטיחים, נבחרים והולכים לקיים את ההבטחות. אז מה, על מה, למה רק שועמים? מה קרה? מה הבהלה והתבהלה וההפגנות וכל מה שקורה? אנחנו בסך הכל עושים מה שהבטחנו. זה דבר אחד. דבר שני, הם אומרים, למעשה אנחנו גם מגשימים חלק גדול מהחזון שלכם. הרי כל שרי המשפטים האחרונים ללא יוצא מן הכלל באו ודיברו על צורך ברפורמות, בשינויים. בפועל דבר מזה לא קרה. למשל, אתן לך דוגמה, הנושא של פיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. כולם דיברו על זה, כולל שר המשפטים האחרון גדעון סער, קודמיו, פרידמן, אפילו יעקב נאמן, ואלה שבתווך דיברו על זה שלא יכול להיות שיש גוף שמרכז בידיו סמכויות אדירות, זה לא תקין, צריך לפצל את זה. בפועל דבר מזה לא נעשה. עכשיו, אין ספק שיש צורך ברפורמות, אבל האם צריך לעשות את זה בדרך הזו? האם צריך לעשות זאת באופן הזה? זו בהחלט שאלה, ואני אגיד לך שלטעמי מה שצריך לעשות בצורה יותר, לעשות זה בצורה יותר נכונה, במובן שצריך יותר לעשות את זה בהסברה, הרבה יותר לנסות להגיע לפשרות, וזאת גם מהסיבה הפרוזאית שאם הדבר הזה יהיה ככה באופן שבו זה מתנהל במהירות ותוך תחושה שבאמת באנו לעשות את זה משהו יותר מהר בלי יותר מדי להתעכב, זה עלול ליצור הרבה מאוד מרמור ולגרום לזה שאם אחר כך תתהפך הקערה על פיה ואחר כך יהיה שלטון של גופים אחרים ואנשים אחרים, אז יהפכו את זה לצד השני. לכן יש לנו אינטרס, ואני חושב שזה מאוד נכון, שזה יהיה הרבה מאוד תוך הידברות ותוך נכונות לשמוע וגם להשתכנע, לא רק לבוא להשמיע, להקשיב, מצוות אנשים מלומדה, אוקיי, שמנו וי, התקדמנו, העברנו, אלא באמת, אני חושב, למרות שהדברים האלה קיימים כבר שנים רבות אצל מי שנבחרו עכשיו, והם באמת, נראה שהם באו עם משנה סדורה, אני חושב שבכל זאת ראוי לבוא ולשמוע גם את הצד השני, כיוון שזה יהפוך את זה להרבה יותר קביל ונוח להתקבל. עכשיו, הדבר שמאוד באים ומתמרמרים זה למשל הנושא של חוקי היסוד. אני מדבר בעיקר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק שהתקבלו בשנת 1992. הרי מה הטענה הגדולה? באים ואומרים, החוקים האלה באו והתרגשו עלינו מבלי שהמחוקקים ידעו מה מדובר. אף אחד לא נתן למחוקק, לשופטים את הסמכות לבוא ולבטל.
וגם אותם דרך אגב חוקקו במספר לא גדול, אם אני לא זוכר את המספר, של נכון. חברי כנסת. זאת אומרת, לא באיזה רוב מוחלט של 70-80 חברי כנסת.
בדיוק. אז כמו שאמרת הרב רוטנברג, זה בדיוק העניין. מה שגם יצר פה את הבעייתיות זה העובדה שבסך הכל, למשל חוק יסוד כבוד אדם וחירותו התקבל במרץ 1992 ברוב של 32 חברי כנסת. אילו חברי הכנסת היו יודעים, כך לשון הטענה, במה מדובר, מן הסתם כולם היו באים, מתכנסים ברוב עם ומעבירים את זה כמו שצריך, ברוב המתאים, וכשיודעים את ההשלכות. הרי לא נאמר בחוק במפורש, או לפחות חברי כנסת טוענים שהם לא הבינו שהמשמעות היא, כמו שנאמר אחר כך בפסק דין בנק המזרחי נגד מגדל, שהסמכות היא שאפשר לבטל חוקים. זה לא משהו שהרבה חברי כנסת הבינו. אוקיי, אז לא הבינו, אז עכשיו יש הזדמנות לבוא ולחוקק פעם אחת חוק יסוד החקיקה. לבוא ובאמת לעשות סיור מוחות מאוד מאוד מעמיק, ישבו על זה באמת שבועות, חודשים, הכל בסדר, ולבוא ולעשות את זה ברוב גדול, אבל גם תוך כדי הקשבה ולתת תחושה שבאמת מקשיבים, פתוחים להשתכנע, ולא בצורה של הנחתה שיוצרת איזושהי התמרמרות בחלקים שונים שלה. אני חושב שזה צריך להיות פתרון נכון. צריך לבוא ולשמוע גם את השופטים, לשמוע גם את חוגי השמאל, גם מכל, באמת מכל קצוות הארץ, כדי לבוא ולחוקק משהו שבאמת הרבה מאוד יוכלו להתכנס סביבו. הנושא של פסקת ההתגברות למשל. כולם מדברים על זה שלא כולם, אבל הרבה מאוד מדברים על זה שבאמת יש צורך פסקת התגברות. מה הרוב? את צריך לבוא ולהתכנס לפשרות, אם לא 61, אז אולי 65. באמת, אלה דברים ש...
עורך דין בומבך, השאלה קצת במקרו, האם זה נכון שבגדול, בגדול כמובן, כיוון שזה מדובר ברפורמה מאוד מאוד רחבה, למעשה רק מחזירים אותנו אחורה, 20-25 שנה אחורה, בגדול? או שיש פה דברים חדשים לגמרי?
אני אומר ככה, קודם כל זה שמחזירים אחורה בכל מיני דברים זה לא רק של עצמו, אנחנו יודעים, וזה מה שמורר תסכול בעיקר בחוגי הימין, זה העובדה שכל מה שקורה בעשרות השנים האחרונות זה בעיקר פרי של מה שנקרא חקיקה שיפוטית, לא חקיקה של הכנסת, אלא במרכאות חקיקה של פסקי דין. זאת אומרת שאם הרב רוטנברג אתה שואל אותי אם מחזירים אחורה, במובן מסוים כן, כי רק משנת נניח 1980, אז לראשונה באו וקבעו בצורה מפורשת שעילת הסבירות היא באמת עילה שמכוחה אפשר לבטל החלטות של ממשלה, ואחר כך בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו זה כבר הפך להיות עילה לבטל חוקים. אז לפני כן זה לא היה, לא ביטלו חוקים על עילה כזאת של סבירות, זה רק קרה מ-1995, רק אז התחילו בפועל. אז האם מחזירים אחורה? בהחלט, בדברים מסוימים מחזירים אחורה, רק ההבדל הוא שכל מה שקרה מ-1980 ואילך, הנושא של ביטול זכות העמידה בפועל, השפיטות, הנושא של הסבירות שנכנסה מאוד חזק אצלנו, כל הדברים האלה והרפורמות שעשה בעיקר השופט ברק נעשו בהדרגה, זה לא קרה, זה לא התרגש עלינו בבת אחת, אלא באמת בהדרגה במשך עשרות שנים. מצד שני, כל אלה שנורא כועסים על זה שעכשיו הולכים לבטל את זה, צריך לזכור שזה לא בדיוק מופיע בעשרת הדיברות, זה לא משהו שנולדנו איתו. אז מה, לפני 1980 היינו מדינה לא דמוקרטית? האם השופטים שהיו לפני אהרון ברק פעלו שלא כדין כשהם לא פסלו חוקים בגלל או החלטות בגלל נושאים של סבירות? לא, אז גם אז היינו מדינה דמוקרטית. לכן כל אלה שטוענים שזה הקץ לדמוקרטיה ואנחנו פה הופכים למדינה דיקטטורית, אני חושב שזה הגזמה רבתי. מה שכן,
מה שהטריד אותי, אני כבר מספר באופן אישי, מעניין אותי אם ככה יש לך על זה איזשהו משהו לומר. כמו שאומרים, היה בגץ פה, דרי ועוד כל מיני בגצים שרוב הציבור אני חושב לא נפל מהכיסא או ציפה פחות או יותר לאותו פסק דין כזה או אחר עם ניואנסים כאלה אחרים. זה לא עצמו מראה, אפילו רוב הציבור, אני אומר אפילו רוב מוחלט של הציבור, אם היית שואל אותו איך אומרים בארבע עיניים, הוא אומר כן, אנחנו מעריכים שהוא יפסול לדרי מסיבות כאלה ואחרות, כי העולם גם, הציבור לא כך מבין גם מבחינה משפטית. זה עצמו לא מראה על איזשהו קושי או באמת בעיה חמורה?
אני בהחלט חושב שיש כאן בעיה חמורה, ואני חושב שההחלטה או פסק הדין שניתן בעניין דרי לפני שבוע וחצי לא הוסיף לאמון של הציבור, וזאת מן הטעם שחלק מהשופטים עשו מאמץ גדול לא להזכיר את המילה סבירות, או לפחות לא להישען עליה כעל עילה לביטול ההחלטה למנות אותו לשר. כי הם רצו להגיד, גם אם תבטלו את הלכת הסבירות, אפשר לפסול אותו ממניעים אחרים. ואז המציאו במרכאות את העיקרון של השתק שיפוטי שהיה קיים תמיד בדיני חוזים, אבל מעולם לא הופעל בדיני המשפט המנהלי, מעולם לא פסלו בגללו אנשים או מינויים במשפט הציבורי. זאת אומרת שדרי זכה במרכאות שעל גבו חרשו חורשים, עליו התחדשו הלכות, באו וקבעו החל מההלכה הראשונה שקבעה בשנת 1993 שברגע שיש שר שיש לו כתב אישום צריך להעביר אותו מכהונתו. זה לא נאמר בחוק, זה נאמר בפסק דין של השופט ברק. אז זה היה דרי הראשון, אחר כך היו עוד כל מיני פסקי דין, ועכשיו זה
לא, אני אומר, כי אתה יודע שאתה עורך דין, עורך דין הבכירים ביותר, יודע שיש משפט שהוא לרוב צודק מאוד, אתה נכנס לבית משפט, אף פעם אתה לא יודע איך אתה יוצא. והנה פה, כן. אני חושב שהרבה, הרבה, אמרתי, אני חושב שרוב מהציבור בארץ היה אומר, שוב, בלי קשר, אם הם בעד או נגד, ידעו איך נכנסו, ורובם ידעו גם איך הולכים לצאת משם. בלי
כן. תראה, פסק דין הזה, רבים ידעו מה תהיה התוצאה, רק מה שהפתיע קצת הייתה ההנמקה, שהלכו לכל מיני כיוונים של שטק שיפוטי, כמו שדיברנו, שהוא היה מאוד בעייתי. אבל אני חושב שהדבר הכי מרכזי זה הנושא של השופטים. רוצים הרי לעשות רפורמה במינוי השופטים גם, כן, ועדה למינוי שופטים. אגב, אני לא חושב שצריך להוציא את זה מלשכת עורכי הדין, לא צריך להוציא אותם לדעתי מהחברות בוועדה, אבל כי בסך הכל כשאתה ממנה שופטים, אז צריך לזכור שלא כל התיקים במרכאות הם בענייני דת ומדינה. הם כמובן הרבה מאוד סכסוכים בכל מיני תחומים, תחום האזרחי, מנהלי, פלילי וכיוצא בזה, שלפעמים זה חייו של אדם. עכשיו, אם ממנים אדם מבלי שהוא יודע דת ודין, אין לו בקיאות משפטית, אין לו יכולת להבין ולקרוא הררים של חומר שאנחנו עורכי הדין מביאים לפניו, אז פשוט ייגרם עיוות אדיר. לכן אני חושב שצריך לא רק לחפש, איך אומרים, שופטים ממחנה כזה או אחר, אלא קודם כל שהבקיאות שלהם תהיה עצומה, שאנשים שבאמת יהיו ראויים לתפקידם, בעלי מזג שיפוטי ועוד הרבה מאוד תכונות חשובות. ולצורך זה חשוב שכן יהיה ייצוג מתאים ללשכת עורכי הדין, וכמובן שהכל יהיה מאוד מאוזן. עכשיו אני אתן לך דוגמאות שיש
בסוף, חקיקה. בסוף דרך אגב בסוף לשכת עורכי הדין גם מעשה מייצגי ציבור, ואני אומר, זה לא אנשים פרטיים.
נכון, הם בהחלט נציגי ציבור, אבל לפי מה שמוצע ברפורמה, אז ידירו אותם מהוועדה.
כן, לא, אני אומר, אני רק מאיר תארה, לטוב, זאת אומרת, זה לא אנשים פרטיים, בכל אופן, זה אנשים שמייצגים היום עשרות אלפים, זאת אומרת, זה איזשהו... והם אלה שפוגשים את השופטים כל יום, הם אלה שפוגשים אותם כל יום.
כן, בדיוק. עכשיו, יש למשל חוק שהתקבל ב-1980, חוק שקרוב לליבנו, שנקרא חוק יסודות המשפט. החוק הזה בא וקובע את המבנה ההיררכי של הנורמות ששופט צריך להיות כפוף להן. וכתוב שם, אני מצטט זה מהזיכרון, זה חוק נורא קצר, הסעיף הראשון זה ראה בית המשפט שלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה ובדרך של הקש, יכריע בה על אור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל והמשפט העברי. הנה לך צוהר, יש לך פה דרך שדרכה אפשר לבוא ולהכניס את המשפט העברי. נו, איך זה נעשה? החוק הזה קיים, אבל השופטים עושים שימוש במשפט העברי? אין כמעט שימוש במשפט העברי, אם יש זה בעיקר בבית המשפט העליון, וגם זה
לא רק דרך שלא שמיקה. עושים שימוש, אני חושב שהשופטים גם באמת אין להם את הידע הזה, לרובם אין באמת שום ידע.
אז זה בדיוק העניין, שגם אם הם מאוד רוצים, הם פשוט לא קשירים לזה, הם לא מכירים את זה, לא למדו את זה, לא מכירים את זה, לא הסתופפו בישיבות או בכל מיני מקומות שלומדים את המשפט העברי, את התורה, את הגמרא, הדברים האלה לא נהירים להם, ולכן, איך אומרים, החוק הזה הוא פשוט לא ישים, אין לו שימוש, וזה דבר
שמוד חבל. אני חשבתי פעם, מה אתה אומר, רעיון עורך דין בומבך היה, חשבתי פעם שבאמת לכל שופט או לקבוצת שופטים יצמידו, כמו שיש יועץ הלכתי לדיינים היום, יש עוזר הלכתי, איזשהו יועץ משפט עברי שבאמת ייתן להם לפני פסיקותיהם את הזווית של המשפט היהודי, זה סתם מעניין, זה הצעה מעניינת. שהייתה כן, מאוד עוזרת לנקודה הזאת, כי באמת הם לא יודעים, שוב, זה אפילו לא בא מאי רצון, זה מאי ידע.
נכון, זה באמת נכון, זה אכן רעיון טוב, ויש גם, אני יודע, כל מיני מכונים, כמו מכון שמע, או מכונים אחרים, שבאים ונותנים שירות כזה, פונים אליהם שופטים, מבקשים חוות דעת.
והם... קיים, וואו, מעניין.
כן, אני למיטב זיכרוני, היה במשך שנים, מכון שנתן, אני חושב שזה קשור לאוניברסיטת בר אילן, שהוא בא ונתן חוות דעת בנושאים משפטיים, איך צריך לדון בו אילו המשפט העברי הנדרש לסוגיה הזאת. אז זה דבר שקיים, אבל זה דוגמה לכך שלכאורה ניתקנו את הקשר למשפט האנגלי, הרי תמיד היינו נעזרים כשאין הלכה פסוקה בארץ מה קורה באנגליה או במקומות אחרים, אבל עכשיו אנחנו אמורים ללכת למשפט העברי, וזה במידה רבה הלכה ואין מורים כן. אבל אם אנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו, אז אני חושב שהרפורמה לא צריך לבוא ולבטל אותה, לא צריך לדחות אותה ולא צריך לקבל אותה הכל בצורה כל כך פשטנית, אלא זה עניין שהוא מאוד מורכב, כולל הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד דברים. טוב שבאים עם השקפה ברורה, אבל צריך מאוד להיות פתוחים גם לשמוע את הצד השני, כי אחרת אנחנו נגיע לאנרכיה, נגיע פה חלילה לכזה שנאה וכיתוב שאין לנו כמובן רצון להגיע לשם. לכן צריך להיות בהידברות רבה, זה דעתי.
בעזרת השם, באמת מקווה גם לאופטימיות מהכיוון הזה. עורך דין לאן בומבך מבחירי עורכי דינים בארץ, אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת והמעניינת. תודה, תודה, צהריים טובים. בבקשה.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
אמא, איזה יום היום?
היום יום טירת צבי.
יש!
עשו לכם מנהג יום שלישי בשבוע, טירת צבי באופן קבוע.
טירת צבי, טעים להתבשר, טירת צבי.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות. והכל ביום אחד בלבד, רק היום. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-690 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס טרו ויירלס מ-49 שקלים, מכונות כביסה מ-690 שקלים. אתם מבינים מה קורה היום ברשת מחסני חשמל? מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל רק היום. רוצים עוד דוגמאות? מזגנים מ-990 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390. זה קורה רק היום ורק ברשת מחסני חשמל. עוד דוגמאות? בבקשה, קיריים מ-290 שקלים, תנורי אפייה מ-690, מדיחי כלים מ-990, תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990 שקלים. רק היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
שימו לב, באמיצטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק ב-3 שקלים, לדוגמה. 10 תבניות אלומיניום שבמבצע ב-3 שקלים. כן, 30 פריטים ב-3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפאמיצטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל, יראה ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד.
ישועות ברמות לא נורמליות, אנחנו כאילו עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, מתוך עושר, כאילו הכל השתנה, הכל, כל החיים
השתנו. מחייגים עכשיו כוכבית 5610 ומשתתפים בהפצת הספרים ובהדפסתם. חייגו עכשיו כוכבית 5610.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד, רק היום ורק ברשת מחסני חשמל.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כן, ואנחנו חוזרים דיבור יהודי, החלק האחרון. הקדמתי ככה שלפני שדיברתי על הנושא של הנושא היסודי של יציאת מצרים, על הנושא של התפילה. תראו דבר מאוד מעניין, ממש. אני באמת לא זוכר בשם מי זה, אבל ראיתי זה לפני כמה שנים. דבר באמת מעניין, מי שמסתכל עוד בפרשת בעירה, זה האמת, הנושא הזה ממשיך לפרשת בו, אז אין שום בעיה, אפילו אנחנו יום שלישי עוד להתעסק עם זה, אבל תראו דבר מאוד מאוד מעניין. פרעו למעשה חלק מהמכות, אחרי שהוא מקבל את המנה כמו שצריך, הוא קורא למשה רבנו ואומר לו, תשמע, תתפלל עליי בבקשה. חלק פעמים הוא אומר, אפילו אני הולך לשחרר אתכם והכל, אבל תתפלל עליי. תתפלל שהמכה תסור ממני. אבל תראו דבר מאוד מאוד מעניין, איך שונה לחלוטין הנוסח של של הדיאלוג של פרעו למשה, ומה משה עושה בשביל התפילה הזאת. בצפרדעים משה רבינו, פרעו קורא לו בדחיפות ואומר לו תתפלל, תראו אל השם ויסר הצפרדעים ממני מימין. ואז משה שואל, גם אתה רוצה? אז הוא אומר לו, למחר, למחר. ואז הוא אומר לו, בסדר. משה באמת יוצא, מספר את התורה, ויצא משה ואהרון מפרעה, ויצעק משה אל השם. צעקה. למה צריך לצעוק? מה קרה כאן? זה נוסח אחד של דיאלוג ביניהם, ושל התגובה של משה, שמשה צועק להשם. אחרי זה נתקדם במכת הערוב. מכת הערוב, שם עוד סיפור. עוד פעם, פרעה, אומר, אני אנוכי אשלח אתכם וזבחתם, אל תדאגו. הרחק אל תרחיקו, העתירו בעדי. מה משה עושה? ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא והעתרתי אל השם. פה הוא מעתיר, זה גם צורה של תפילה, צעקה זה דרב, זה הרמה הגבוהה ביותר של תפילה, להעתיר להשם. ואז דבר בהמשך, ממשיך, במכה נוספת שמשה רבנו, שפרעה קורא למשה, ברד. משה בהתחלה מקדים ואומר, הירא דבר השם, יכניסו את הבהמות הביתה, ואז מגיע ברד, ורב מיות קולות, ברד חזק מאוד. ואז פרעה עוד פעם, ויקרא למשה, שם הוא כבר נכנס בצורה יותר, אומר לו הרבה יותר חזק, חטאתי הפעם, שם הצדיק, אני ועמי הרשעים, עתירו אל השם. משה, מה משה עושה? ויאמר אליו משה, קצתי את העיר אפוס כפיי, והקולות יחדלו והברד לא יהיה עוד. אז שוב יש לנו, ויצעק אל השם, בצפרדעים, אחרי זה, והעתרתי אל השם, הוא מעתיר, ואחרי זה הוא פשוט יוצא ומתפלל. יש כל כך בלהאריך, לשונות התורה זה לא סתם ככה, זה דברים שחזקים מאוד. בצפרדעים למעשה פרעה עוד היה חכם גדול, עוד לא הסכים שהתפילה תהיה בצורה מושלמת. הוא אמר לו למחר, הוא רצה לתפוס אותו עם לראות שאולי הוא יודע בנושא של חרטומים, של כשפים. הוא לא היה 100%, אז לכן הוא היה צריך צעקה למשה רבין. אחרי זה אצל הערוב גם היה חוכמות, הירא דבר השם, כתוב שיש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן, אם גם בערוב חלק הכניסו, המכת הערוב הייתה בבית או רק בחוץ. גם שם לא כולם, וזה גם היה מכה קצת טבעית. ברד היה ניסי ניסים, אש ביחד מתלקח. זה משהו מטורף. הרוב זה מכה של הרבה חיות הגיעו, כן? אז זה היה כביכול קצת מכה טבעית, אז גם משה, פרעה אומר, תראו אל השם, הוא גם עצמו, לא, הוא מבקש משה להתפלל יותר, כי הוא מבין שזה יותר קשה. אבל ברגע שמגיע ברד, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, משה רבנו רק יוצא מתפלל, כאילו מבקש, מתקבל תפילתו. כשאדם בא עם נפש נקייה, זה משהו שאי אפשר לתאר כמה התפילה באמת יכולה להתקבל. התורה מלמדת אותנו פה, זה לא איזשהו... זה לא סגולה. זה לא סגולה. זאת מציאות. כשמשה רבינו ניגש ומתפלל אחרי הבקשה של פרעה, והוא יודע שזה בא מהלב פנימה, כמובן שפרעה תוך כמה דקות יתהפך בחזרה, בסדר, זה קורה. היצרה לא מחכה לאף אחד ולא הולך לישון ולא הולך לחופש. וכמו שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו, וזה גם זה דיון בפני עצמו, מה זה ההכבדה הזאת, מה זה לא היה לפרעה בחירה. התשובה היא בוודאי שכן היה לו בחירה, רק פשוט כאלה ניסים גדולים, זה היה אוטומטי צריך להביא אותו לצד הטוב. אז ההכבדה הייתה פשוט להזן אותו בחזרה להיות אדם רגיל, הפוך, לא ליטול ממנו את הבחירה, כי כשאדם, הרי הרבה פעמים לפעמים אנשים רחוקים אומרים, למה אלוקים לא עושה לנו איזה נס אחד גדול ככה, שנוכל לראות אותו כמו שהיה קריאת ים סוף, עשרת המכות, איזה משהו בומבה. ונראה אותו, לא משנה שמי שמסתכל מה שקורה היום בעולם, כל אדם שקם בבוקר, כל זה ניסים של כל יום ויום, לא צריך לבאמת ניסים של קריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, יש הרבה דברים בעולם, שידוחים, חתונות, ניסי ניסים, שאנחנו כן עוברים על זה ככה לסדר היום, זה נראה לנו כאילו משהו פשוט, זה ניסי ניסים עצומים. אבל פרעה כשהוא ראה באמת מול העיניים שלו את הניסים האדירים האלה, וכל אדם שראה, למעשה היה נגוע, מיד רואה כזה נס גדול, הוא אוטומטי, נוטה לכיוון של האמונה. אבל משה רבנו למד ולימד. שהתפילה באה ממקום נכון ואמיתי, ממקום של אני מבין שהכל מאיתו יתברך, בלי חוכמות, בלי, יש הרב שך פעם אחד השיחות שלו בישיבה, אמר בפונביץ', יש תפילה שאדם אומר לעצמו, אני מסתדר, אבל תעזור לי. איך אומרים, אני יודע לארגן סכום כזה, אדם הגיע לבנק, רוצה הלוואה מהבנק, אז הוא אומר לבנק, הוא חייב אפילו היום, אני אביא סכום מסוים, ואני מבקש מכם סכום. יש כאלה שמתפללים בצורה הזאת, אני מסתדר כך, בוא תעזור לי, 80%, 70%, 50%. אדם כזה, הסיכוי צריך לצעוק הרבה מאוד בשביל לקבל את התפילה שלו. אבל אדם שבא ואומר, אני 100%, כלום, אני שום דבר, אין לי כלום. פרעה בא ואומר, השם הצדיק ועמי ועמי רשעים, משה רבנו בתפילה אחת, במילה אחת, יכול לסדר את העניינים. זוהי כוחה של תפילה. לפני שנסיים את זה לטכנאי יקר, למוטי קופר, למפיק שלנו יאל ראובן, ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה רבה.
נפלה ימינה מה ימעמיקים ידלי מי ישתבינה תוי צוי סייו רמי שמשעדי בינה
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו כוכבית 64-62.
שלום, זה חיים מהבנק. לרגל תחילת שנת הכספים, רציתי לעדכן ששנה שעברה הרווחת בקופת החיסכון שקל ו-20 אגורות.
השנה הכסף שלך לא הולך לישון. הצטרפו עכשיו להשקעת הענק בירושלים, החל מ-100,000 שקלים בלבד. לפגישת ייעוץ חינם חייגו כוכבי 9485. צור, משקיעים עם מקצוענים. התשדיר הינו בגדר פרסום כללי, כאמור בסעיף 15א לחוק ניירות ערך, אינו מהווה הצעה לציבור ואין באמור משום הבטחה לרווח.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. די. תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
בראשית, אולם האירועים היוקרתי בראשון לציון מזמין אתכם לערוך את האירוע המושלם לכל סוגי האירועים, עד 600 איש באולם וגן אירועים משודרג, והאוכל ממש חוויה קולינרית. קלט כשר כל השנה עם אפשרות לשחיטת לובביץ' עכשיו במחיר מיוחד למאזיני כל חי, החל מ-129 שקלים למנה. התקשרו והזמינו בראשית 03-5252-556, 03-5252-556, דרך המקבים 56 ראשון לציון, בכפוף לתנאי המבצע.
כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי הרחצה עם 25% לחות למגע רך וכתיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי. נקה 7.
תניה למבקשי השם, כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו כוכבית 84-37.
Shut up.